אוקיי. אנחנו בעצם עוסקים בפרק הכונס, פרק שישי בבא קמא. והפרק הזה מגיע כמובן כבר אחרי די הרבה דפים, 50 ומשהו דפים, והדפים עד פרק הכונס, וזה באמת פחות או יותר חוצה את המסכת פרק הכונס, עוסקים באבות נזיקין השונים ודיניהם. מפרק הכונס והלאה, זה כבר קצת אחרת, יש אדם המזיק, יש גזלן, יש כל מיני דברים ברובה וכו', יש כל מיני דברים אחרים. פרק הכונס הוא משהו באמצע, הוא עדיין שייך לחלק הראשון, אבל הוא מסיים בגדול, אבל הוא מסיים את החלק הראשון. מה שיש בו בגדול, זה נזקים שנעשים ברשותו של שומר, או על ידי גזלן, זה בהתחלה, יש נזקים בגרמה, יש דיני שמירת נזיקים, עוד אני אכנס לכל, אני רק נותן איזושהי תמונה שלמה, והחלק האחרון של הפרק מדבר על נזקי אש. אוקיי? וזה מסיים בעצם את החצי הראשון של המסכת, שעוסק באבות נזיקים. כן. אז לכן, מה שאני אעשה, כיוון שאנחנו נכנסים בפרק השישי, אני אקדיש, אני מניח, שני שיעורים, כדי לתת איזשהו רקע כללי על נזקי ממון בכלל, קצת על האבות ואבות הנזיקין עצמם, אבל זה באמת על קצה המזלג, על נזקי ממון באופן כללי, חובת השמירה, חיוב התשלום וכו', ובשיעור השלישי אנחנו נתחיל להיכנס לתוך הפרק החל מהמשנה הראשונה, כך שמי שרוצה להתחיל לרוץ על הפרק, מבחינתי אגב זה לא כל כך משנה, הריצה על הפרק לא כל כך תעזור, אבל מי שרוצה יש לו עוד זמן, זאת אומרת אתם יכולים להתמקד בדף, דף ההכנה שאותו שלחתי, ולעבוד איתו סביב שני השיעורים הראשונים. אוקיי? בשיעור השלישי, זאת התוכנית כרגע, אני כבר אכנס למשנה הראשונה ולגמרה שאחריה בתחילת הפרק. אוקיי, אז אני מתחיל, כמו שאמרתי, בהקדמה על נזיקים. טוב, אז יש בתורה כל מיני פסוקים על נזקים, בעיקרם הפסוקים האלה מדברים על שני סוגי היזק. מדובר על אדם המזיק, ומדובר על ממון המזיק. עכשיו, גם בנמען של הנזק, או בנשוא הנזק, אנחנו עושים הבחנה בין ממון שניזק, לבין אדם שניזק. גם מצד המזיק וגם מצד הניזק. ברמב״ם עצמו, הרמב״ם מחלק את ההלכות שלו לשני קובצי הלכות. יש הלכות נזקי ממון, ויש הלכות חובל ומזיק. הלכות נזקי ממון, זה כאשר ממון שלי מזיק. לא כשהממון נזק, אלא כשהממון מזיק. הלכות חובל ומזיק, זה כאשר האדם בעצמו, לא הממון שלו, האדם בעצמו מזיק. בסדר? מה ההבדל בין חובל לבין מזיק, בתוך אדם המזיק? חובל זה כשהאדם מזיק אדם, ומזיק זה כשהאדם מזיק שור, או, 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 או ממון. אוקיי? וכל זה תחת הלכות חובל ומזיק, שזה אדם שמזיק. בהלכות נזקי ממון זה כאשר ממון מזיק. כשממון מזיק לאדם, גם זה יש לו קצת פה ושם איזה שהם דינים אחרים, יש כופר ויש זה, תלוי באיזה סוג נזק ומתי, אבל אולי בזה עוד ניגע טיפה, אבל לא ניכנס לפרטים. זה בגדול, זה שתי קטגוריות כאלה. עכשיו, דיני הנזיקין עצמם, מה שמופיע בתורה, מופיע בתורה בעצם, כמו שהמשנה בתחילת בבא קמא מסכמת, מופיעים רשימה מסוימת של אבות נזיקין. רש"י שם על המשנה הראשונה בבבא קמא מגדיר, אב נזיקין זה סוג מזיק שכתוב בתורה. זו ההגדרה של אב. תולדה זה מזיק שדומה לאב שמופיע בתורה. אוקיי? ההגדרה המבדיל בין אב לבין תולדה זה מה שכתוב בתורה ולא כתוב בתורה. לענייננו זה לא חשוב, ההבדל בין אב לבין תולדה, כיוון שבסופו של דבר מסקנת, יש בדפים הראשונים של בבא קמא עוסקים בשאלה, אם יש הבדל בין אבות לבין תולדות, המסקנה היא שאין. חוץ מחצי נזק צרורות, אבל חוץ מזה, אין הבדל. התולדות הן כיוצא באב, מה שיש באב יש בתולדה, לכן מבחינתי תולדות של אש זה אש. תולדות של בור זה בור, תולדות של קרן זה קרן, אין שום הבדל, אנחנו לא נעשה שום הבדל ביניהם. אלא אם כן ניגע בצרורות איפשהו משום מה. אבל חוץ מזה לא תהיה לזה שום משמעות, לכן אני מתעלם כרגע מההבחנות בין אבות לבין תולדות. איזה אבות יש? האבות שחשובים לענייננו, ושוב פעם יש שם ברייתות שונות בפרק הראשון של בבא קמא, של רבי חייא ושל רבי יושעיה, עם 13 אבות ו-24 אבות, זה פלפולים שפחות חשובים לענייננו. מה שחשוב לענייננו זה האבות הבסיסיים שנמנים במשנה הראשונה, וגם שם יש מחלוקת איך להבין מה כתוב במשנה הראשונה, אבל הם האבות הבאים. יש שור, יש בור, יש אש ויש אדם. אוקיי? עכשיו, בתוך שור יש שלושה, או ארבעה אם תרצו. שלושה אפשר להגיד. קרן, שן ורגל. שלושת אלה נכללים תחת שור. אני לא נכנס כרגע לשאלה מה זה הארבעה שהמשנה הראשונה בבבא קמא מונה אותם, כי זה מחלוקת המוראים, ובלי להיכנס לכל הפרטים. בגדול מבחינתנו זה לא חשוב. צריך רק להכיר את המפה הכללית. המפה הכללית היא שיש אדם המזיק, יש ממון המזיק, כן? זה, אדם המזיק זה הלכות חובל ומזיק, ממון המזיק זה הלכות נזקי ממון, באדם המזיק זה אדם, בממון המזיק יש שלושה אבות בסיסיים, זה שור, בור ואש, שאש זה ספק ממון, ספק אדם המזיק, לא ניכנס לזה עכשיו, עוד נגיע לזה, ובתוך שור יש עוד פעם שלושה תת אבות, קרן, שן ורגל, אוקיי? זאת המפה הכללית. עכשיו, כל אחד מהאבות, וזה באמת אני אזכיר בקצרה, כי אולי נזקק לזה קצת, כל אחד מהאבות יש לו דינים מיוחדים משלו. בדרך כלל קוראים לזה הפטורים, הקולות המיוחדות שיש באבות השונים. אבל יש גם חומות. למשל, באדם המזיק, אדם שיזיק, אז אדם שיזיק הוא חייב גם אם הוא אנוס. אדם מועד לעולם. זה הזיק ממון. אדם שחבל באדם אחר, חייב לשלם ארבעה דברים. חוץ מהנזק צריך לשלם שבט, בושת, ריפוי וצער. אוקיי? אם הוא מזיק ממון, אז לא. זה מה שמייחד את אדם המזיק. בסדר? מה שמייחד את הממון המזיק, תלוי באיזה סוג. יש לנו שור, בור ואש. אש, מה שמייחד אותה, זה שהיא פתורה על דברים תמונים. וזה עוד פעם, באש אנחנו עוד נעסוק בהמשך הפרק, אני כבר אומר כאן, אבל במפה הכללית, כאשר אש שרפה איזושהי קמה, איזשהו ערימה, גדיש כזה של תבועה, ובתוכו היו כלים יקרים או משהו כזה, אז אני משלם כאילו שהגדיש היה מלא בקמה. אני מתעלם מהכלים שהיו, ובמקום הנפח של הכלים, יש נפח של קמה. ומי שאחראי, מי שהבעיר את האש, מי שאחראי לנזקי האש, צריך לשלם לא על התמון, רק על הגלוי או על הכל מלא כאילו שהיה ממולא כמו הדבר הגלוי. בסדר? זה נקרא פטור של תמון. וזה קיים רק באש. פשטות רק באש, גם על זה אפשר לפלפל, אולי עוד נדבר. בבור, אז יש את המיעוט הידוע, בור ולא אדם, חמור ולא כלים. נפל לתוכו שור או חמור, אסרה, שור ולא אדם, חמור ולא כלים. נפל לתוכו שור או חמור, לתוך הבור, כן, אז משלמים. אז הגמרא ממעטת, שור ולא אדם, חמור ולא כלים. זאת אומרת, אם אדם נופל לבור פטור, אם כלים נופלים לבור, גם כן פטורים מלשלם עליהם. עוד פעם, לא נכנס כרגע לבור 9, בור 10, יש בזה פרטים, אני לא נכנס לזה עכשיו. אבל זה הפטורים של בור, רבי יהודה אגב חולק על זה, אבל גם בזה אולי ניגע בהמשך. אבל זאת ההלכה. זה לגבי, אז אמרנו, אש זה תמול, בור פטור על אדם ועל כלים. מה קורה בשור? אז בשור זה עובד ככה, אמרנו שבתחת שור יש שלושה אבות שונים. יש קרן, שן ורגל. שן ורגל פטורים ברשות הרבים. זאת אומרת, אם יש היזק של שן ורגל, פטור עליו ברשות הרבים. זה הפטור המיוחד של שן ורגל. אם בקרן, הפטור הוא שבשלוש הפעמים הראשונות מתחייבים רק חצי נזק. זה מה שנקרא שור תם, או קרן תמה. מהפעם הרביעית והלאה מתחייבים נזק שלם. יש כאלה שמתייחסים לשור תם ולשור מועד כשני אבות שונים, אבל נגיד במובן השיטתי הדידקטי, נדמה לי שנכון יותר לראות את קרן בתור אב, שיש לו כולה מיוחדת, כמו שלכל האבות יש כולה מיוחדת, שבשלוש הפעמים הראשונות משלמים רק חצי. החצי הזה, זה צריך לדעת, יש מחלוקת בדף תתוו, בשאלה מה טיבו של תשלום החצי הזה. רב פאפה ורב אונה ברידה רב יהושע נחלקים, האם זה ממון או כנס? יש כאלה שאומרים שזה בעצם ממון. אני צריך לשלם חצי מהנזק. למה לשלם רק חצי? כי התורה חסה עליי, בגלל שהממון, בגלל שהשור שלי עוד לא נגח, אני לא מודע לזה שאני אמור לשמור עליו, אז נותנים לי הנחה. תשלם רק חצי מהנזק בשלוש הפעמים הראשונות, אם אחרי שלוש פעמים לא הפקת את הלקח, אתה תשלם נזק שלם. זה תפיסה אחת שהשור, שחצי נזק של קרן תמה הוא ממון. התפיסה, וזה סתם, ואז זאת פה ההנחה שסתם שברים לא בחזקת שימור, ולכן באופן עקרוני אתה חייב לשלם, כי אתה היית צריך להיות אחראי לשור שלך, למרות שהוא תם, רק עושים לך הנחה. לעומת, אשמה מופחתת. אבל הצד השני אומר, לא, סתם שברים בחזקת שימור. את השברים, כל עוד הם לא הועדו, לא נגחו שלוש פעמים, אז ההנחה היא שהשור הזה לא, הוא לא שור נגחן, ולכן בעצם ההנחה היא שאדם לא באמת צריך לשמור על השור שלו. אוקיי? כי הוא, בסדר, אתה הולך איתו ברשות הרבים, אתה לא חייב לשמור עליו. אבל כדי שבכל זאת לא תתעלם לגמרי ממה שהשור עושה, וכשאתה הולך איתו ברשות הרבים, תהיה לך מוטיבציה בכל זאת לשים לב שהוא לא עושה משהו, אז מחייבים אותך חצי נזק בכל זאת. למרות שמעיקר הדין אתה פטור, כי השור הוא בחזקת שימור. לכן החצי נזק לפי התפיסה הזאת זה כנס. כנס זה כאשר משלמים משהו שאין שורש נזק משפטי שמחייב אותך. כנס זה עונש ממוני. זה לא חיוב פיצול, אוקיי? המטרה היא לדרבן אותך לשמור על השור, כי איך היא דלינטרי לטורי. בסדר? אז זה המחלוקת להלכה, אנחנו פוסקים שחצי נזק זה כנס. זאת פחות או יותר המפה. עוד פעם אני אסכם, יש לנו אדם המזיק, שזה בריחות חובל ומזיק, וממון המזיק, שזה בריחות נזקי ממון, ברמב״ם. בתוך ממון המזיק, יש לנו שור, בור ואש, בתוך שור יש קרן, שן ורגל. לכל אחד מהאבות האלה יש דינים מיוחדים. לאדם יש חומרה שהוא חייב באונס, ואם הוא יזיק אדם אז הוא חייב חמישה תשלומים, ולא רק, לא רק את הנזק. זה לגבי אדם המזיק. לגבי ממון המזיק, הדינים המיוחדים הם כולות, כולם, ולא חומרות. על בור אני פטור על כלים ועל אדם, אם הוזק אדם או הוזקו כלים. על אש אני פטור על תמון, באש אני פטור על תמון, בשור, אז תלוי, שן ורגל פטור ברשות הרבים, וקרן פטור מחצי מהתשלום בשלוש הנגיחות הראשונות, כאשר החצי שאותו אני כן משלם, השאלה האם בעצם הייתי פטור על הכל, והתורה חידשה אליי חיוב חצי, אז זה כנס, וכך אנחנו פוסקים להלכה, אבל יש דעה שלא, אני בעצם הייתי צריך לשלם הכל, התורה רק עשתה לי הנחה, ולכן אני משלם רק חצי, וזו התפיסה שזה ממון. כאמור, אנחנו לא פוסקים כך, אבל זה, יש דעה כזאת. אז זה הסיכום בקצרה. עוד דבר שצריך לדעת, ובזה אני מסיים את המבוא הכללי הזה, זה ההגדרה של אבות הנזיקין. מה זה קרן, מה זה שן, מה זה רגל וכו'. אז טוב, אדם המזיק זה כאשר האדם מזיק בכוחו, זה נקרא אדם המזיק. מה זה ממון המזיק? ממון המזיק זה כאשר אדם לא שומר על הממון שלו, והממון עושה איזשהו נזק. זה הגדרה באופן כללי. זאת אומרת, לא האדם בעצמו עושה את הנזק, אלא הממון שנמצא תחת אחריותו עושה את הנזק. וההנחה היא שהאדם אחראי לנזקים שממונו גורם. אוקיי? אז זה נקרא ממון המזיק. עכשיו, מה הם סוגי ממון המזיק? אז כך, אש אנחנו יודעים, כן? אש זה הגדרה הפשוטה, זה כאשר משהו, הרוח לוקחת אותו, והוא אף ומזיק, זה מה שנקרא אש, אגב, הגמרא בדף וב, למשל אומרת, שאם מישהו מניח דברים בראש הגג, אגב, נוס הכינו ומסעו, והם אפים על ידי רוח מצויה, ומזיקים תוך כדי מעופם, זה תולדה של אש. אבל גם אש, זה לא ממש אש כמו שאנחנו מכירים אותה, אלא זה הזק שקורה כשמשהו אף עם הרוח, ותוך כדי זה גורם להזק. זה בעצם מה שקורה באש. יש הבדלים מסוימים, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל זה הגדרה של אש. בבור זה כאשר יש מכשול באשמתי שמונח ברשות הרבים. ואני מגדיר במפורש דייקתי, לא מכשול שלי, אלא מכשול באשמתי. כי למשל כשאני חופר בור ברשות הרבים, הבור ברשות הרבים הוא לא שלי. איך קניתי אותו? זה שייך לזה קרקע ששייכת לרבים? אז מה אם חפרתי שם? זה שאני עבריין, אז לכן גם קניתי את הבור? לא, הוא לא שלי. התורה העמידה אותו ברשותי כדי להתחייב עליו, בסדר? אבל בעצם זה לא באמת שלי. לכן אני מדייק בלשוני, בור זה מכשול שאני אחראי לקיומו ברשות הרבים, אם הוא מזיק אני חייב לשלם. ברשות הרבים גם אמירה לא לגמרי מדויקת, אבל זו התפיסה הפשוטה. קלוקת המוראים ו... אוקיי. אז זה יכול להיות קליפת בננה, זה יכול להיות אבן שהנחתי ברשות הרבים ומישהו החליק עליה, או עשיתי משהו שם ומישהו שבר רגל, או בור ממש כפשוטו ונפל משהו לתוכו ונזק. כל אלה נקראים בור. מה קורה בשור? אז בשור זה בעצם בעל חיים שלי שמזיק, ולכן, כן, בור בעצם זה היזק כזה שקורה כאשר הניזק מגיע אל המזיק. הבור הוא סטטי, נכון? כאשר הניזק מגיע אל המזיק, וניזק, הוא נתקל בו באיזושהי צורה, נכון? אש זה כאשר האש הולכת עם הרוח ומגיעה אל הדבר הניזק ושורפת אותו. גם בממון המזיק זה דומה לאש במובן הזה. זאת אומרת, זה בעלי חיים שהולכים ומזיקים בכל מיני מקומות, אוקיי? עכשיו, האופני ההזק, הם עושים את ההבחנה בין קרן, שן ורגל. שן זה כאשר הבעל חיים מזיק להנאתו. למשל, בעל חיים אוכל משהו כי הוא אהב. אז אני, הוא אכל דברים שלי, הוא הזיק לי. אבל הוא עשה את זה להנאתו, זה נקרא שן. או אפילו אם הוא התחכך בכותל להנאתו, הוא מגרד את עצמו. בסדר? רק בשביל, כי מגרד לו בגב. אבל הוא הפיל את הכותל, השור הזה. זה נקרא שן, כי בעצם הוא עשה את זה להנאתו. שן זה כמובן מגיע מאכילה, אבל זה רק בענייניו, באופן עקרוני, כל הנזקים שהם להנאת הבהמה זה שן. רגל זה נזקים שהבהמה עושה תוך כדי הילוכה. הבהמה הולכת ותוך כדי זה דורכת על משהו, או, כן, או מזיזה משהו, מזיקה למשהו תוך כדי הילוכה, זה נקרא רגל, זה נזקי רגל. קרן, יש לזה שני מאפיינים בסיסיים, ומה היחס ביניהם? שאלה גדולה מאוד. ומאוד מאוד לא ברורה. אחד מהם זה שזה היזק משונה, זה לא כדרכו, תגיד שן ורגל זה היזקים כדרכה של הבהמה, בהמה רואה אוכל והיא רעבה, אז היא אוכלת, או היא הולכת, ותוך כדי זה היא לא שמה לב, אז היא דורכת על משהו. זה נזקים שהם דרכה של הבהמה לגרום אותם. אבל קרן זה נזק שהוא לא דרכה של הבהמה, זה נזק משונה. כל נזק משונה זה קרן. תגיד, כלב שנושך, זה משונה, כי הכל, מה זה משונה? כי הוא לא עושה את זה בשביל הנאתו, הוא סתם נושך. אם הוא עושה את זה להנאתו, אז זה דרכו להזיק. אם הוא נושך, אז לכאורה זה משונה. עוד מעט אני אעיר על זה משהו. אז זה המאפיין של משונה. או כלב שאוכל תרנגולות גדולות, לא קטנות, שאין דרכו לאכול. אז זה, למרות שהוא אוכל את זה, זה שן. אבל כיוון שזה משונה, זה מוגדר כנזקי קרן. גם אם יש לו הנאה מהדבר, אם זה משונה, זה הופך להיות קרן. יש עוד מאפיין של קרן, וזה כוונה להזיק. כאשר עושים את הנזק בכוונה להזיק, להבדיל מרגל שאני עושה את זה תוך כדי הילוכה, זה לא, היא לא עושה את זה בכוונה להזיק, וגם בשן היא עושה את זה כדי ליהנות, לא בשביל להזיק. קרן זה כוונתה להזיק. מה היחס בין שני המאפיינים האלה? זה נושא לכמה שיעורים. אני לא אכנס לזה כאן. בין המשונה לבין הדרכו להזיק. יש כאלה שמזהים אותם, יש כאלה שאומרים שמספיק אחד מהם, יש כאלה שאומרים שצריך את שניהם, אני לא נכנס לזה עכשיו, אוקיי? אבל זה כדאי לדעת כתמונה כללית, אוקיי, אז זה בסך הכל התמונה של אבות הנזיקין בגדול. עכשיו עוד משפט אחד לפני שאנחנו נצא להפסקה של כמה דקות כמו שאמרתי, בתורה עצמה, כאשר אנחנו רואים את הפסוקים, הפסוקים מדברים על חובת תשלום. זהו, כי ייגח שור איש את שור רעהו, שלם ישלם, או המבעיר את הבערה, שלם ישלם ומבעיר את הבערה, או נפל לתוכו שור או בור, אז כן, אז צריך לשלם. הפסוקים מדברים על חובת התשלום. אבל בנזקי ממון יש בעצם שלושה אספקטים, שגם אותם עוד נחלק. אספקט אחד זה חובת התשלום, שהיא כתובה בתורה. על זה אין שאלה, אוקיי? כתובה לחוד על כל אב באופן עקרוני. אספקט שני, זה האיסור. יש איסור שאני אזיק, איסור שממוני אזיק, יש פה איסור, בסדר? מעבר לחובת התשלום. זה לא כתוב בתורה. אין מקור פשוט לאיסור להזיק, שיעור פתיחה למסכת בבא קמא בישיבות, בדרך כלל זה מקור האיסור להזיק, אני אעבור על זה בקצרה בחצי השני של השיעור. ודבר שלישי, זה חובת השמירה. אני אסביר בהמשך למה זה דבר שלישי, כי יש כאלה שמזהים אותו עם אחד הצדדים, אבל באופן עקרוני זה דבר שלישי. חובת השמירה, הכוונה, יש עליי חובה לשמור את הממון שלי כדי שהוא לא יזיק. בסדר? אז עוד פעם, יש עליי חובה לשמור, אם הוא יזיק יש עליי חובה לשלם, זה האספקט השני. האספקט השלישי, יש איסור, כשממונים מזיק או כשלא שמעתי כמו שצריך, עברתי איסור. אוקיי? אני אגדיר את זה יותר טוב אחרי ההפסקה, כי הדבר השלישי הזה הוא קצת מהראשון וקצת מהשני. אז אני עוד אדבר על זה. אוקיי, אז בואו נצא לכמה דקות רענון, שטיפת פנים, נחזור עוד 4 דקות, אוקיי? בסדר? 3-4 דקות צריך רק בשביל להתרענן ונחזור, אוקיי? אוקיי, בינתיים שלחתי כבר וואטסאפ לנחום, שינסה לבדוק לי את הדרופ בוקס, ונראה אם זה מתקדם. אוקיי, יש לנו פנים חדשות, אביעד?
כן, הרב.
שלום עליכם.
שלום.
מה, אתה בשיעור הזה?
כרגע אני בודק, אני צערי הרב לא הספקתי להירשם בזמן ההרשמה, אז אני כרגע נכנס לשיעורים
וירשם
אחר כך.
טוב, אז רק, אתה יודע מה, אז אם אתה נרשם לשיעור הזה, תיצור איתי קשר, כי נתתי פה איזושהי הקדמה של איזה 20 דקות או חצי שעה, איך את החומרים מעבירים והכל, אז אני אתן גם לך. בסדר?
בסדר.
אוקיי, אז בואו נמשיך. אז דיברנו על זה שבדיני הנזיקים יש שלושה אספקטים. אספקט אחד כתוב במפורש בתורה, זה החובת התשלום. אם הממון שלי הזיק או אני הזקתי, אני חייב לשלם. האספקט השני זה האיסור. יש איסור להזיק כשאני מזיק, ובפשטות יש גם איסור כשממוני מזיק. האספקט השלישי זאת חובת השמירה. אני צריך לשמור על הממון שלי, לוודא שהוא לא יזיק מישהו אחר. עכשיו, החובת השמירה יש לה ולא ישמרנו בעליו, יש שם, יש כן איזשהו מקור לזה בתורה, אנחנו זה הנושא בתחילת הפרק שלנו, אז עוד נעסוק בזה, אבל לאיסור אין מקור פשוט. והשאלה מאיפה יוצא האיסור, אז כמו שאמרתי, זה בדרך כלל הנושא של שיעורי פתיחה של בבא קמא בישיבות. אני כבר כאן אקדים ואומר את האישוס הבסיסיים. זאת אומרת, במה בעצם עוסקים. אז ככה, חובת התשלום זה דבר פשוט. אם הממון שלי הזיק, במידה וזאת אחריות שלי, אני צריך לשלם. האיסור, אם רואים אותו כאיסור באופן פשוט, היה יכול להיות כתוב ביורה דעה. יש איסור שממוני יזיק, אוקיי? אז לא היה זה שום קשר לחובת התשלום, יש איסור שממוני מזיק. כך לדוגמה, מי שממונו מזיק בגרמה, או הוא גורם להזק בגרמה, לא רק הממונו, הוא גורם להזק בגרמה, אנחנו נראה את זה בפרק שלנו, שם יש איסור, לרוב השיטות לפחות, אבל אין חובת תשלום. אוקיי? אגב, יש גם מקרים הפוכים, פותקים בבותיהם, בדף וב, הגמרא ועוד עוד, עוד, עוד מזיקים, ששם אין איסור, מותר לעשות את זה, אבל אם קרה נזק אני חייב לשלם. זאת אומרת, חובת התשלום והאיסור הם לכאורה שני דברים בלתי תלויים. יש עליי איסור כשממוני יזיק, וחוץ מזה, אם קרה נזק אני גם צריך לפצות את הנזק. זה שני דברים שונים. מה זה חובת שמירה? כשאני מציג את זה ככה, אז עכשיו חובת השמירה זה משהו שקצת קשה להגדיר אותו. אפשר היה להגדיר את חובת השמירה כשייכת לאגף של האיסור. ההגדרה של האיסור זה בעצם חובה לשמור. אבל אם לא שמרתי, עברתי איסור. ואז בעצם חובת השמירה היא בכלל ביורה דעה, היא לא בחושן משפט. איסורים, איסור ויתר. בסדר? מי שלא שמר כמו שצריך, עבר על איסור. תיאורטית היה אפשר להגיד שמי שלא שמר כמו שצריך, אפילו אם הבהמה לא הזיקה. עדיין הוא עבר איסור. כי הוא לא שמר כמו שצריך, ויש עליו חובה לשמור. אוקיי? תקראו לזה מצוות עשה לשמור, או איסור אם לא שמרת, אבל זה, אני קורא לזה איסור. מבחינתי גם ביטול עשה לעניין זה עיקרי איסור. לא ממש עשה, אף אחד לא מונה את זה, אבל רק לצורך הדיון. בסדר? אם מגדירים כך את חובת השמירה, אז חובת השמירה שייכת לאגף של יורה דעה, ובעצם היא לא באמת מעניינת אותנו כאן. אבל יש אפשרות להגדיר את חובת השמירה אחרת. זאת חובת שמירה חושן משפט, לא יורה דעה. מה זאת אומרת? יש לשני או לשכן שלי או לבעל הממון, לזולת, זכות לדרוש ממני לשמור את הממון שלי שהוא לא יזיק לו. זה לא איסור במובן של יורה דעה. נגיד, לפי התפיסה הזאת, למשל, אם לא שמרתי כמו שצריך והבהמה לא הזיקה בסוף, אין צד בעולם שקרה משהו. מי שנזק יכול לבוא אליי בטענות, למה לא שמרתי? בסדר? לעומת זאת, לפי ההגדרה הקודמת של חובת השמירה, אם אני מגדיר אותה כחובת, היא חובה איסורית, יורי דעה. היה מקום להגיד שעברתי איסור גם אם לא קרה שום נזק. פשוט לא מילאתי את חובתי לשמור את ממוני. אוקיי? אז לכן, מאוד חשוב איך מגדירים את חובת השמירה. עכשיו, הנקודה היא שאם אני מגדיר את חובת השמירה כחובת חושן משפט, לא יורי דעה, אז כבר מסתבר, אם כי גם עדיין לא הכרחי, אבל מסתבר לראות את חובת השמירה כעילת התביעה הנזיקית. זאת אומרת, אם אני לא שמרתי כמו שצריך, יכול הניזק לבוא ולתבוע אותי. למה? מה אתה רוצה ממני? מה עילת התביעה שלך כלפיי? כי לא שמרתי כמו שצריך. הוא בא אליי בטענות בגלל שלא שמרתי. אז תשימו לב, כאן אי השמירה, זה לא שמתחשבנים איתי בעולם הבא על זה שלא שמרתי ואני אקבל עונש, כי עברתי איסור. אלא זאת הגדרה משפטית. אי שמירה זאת עילת תביעה נזיקית. זאת אומרת, זה שלא שמרתי, זה מה שמאפשר לניזק לבוא ולתבוע אותי. לא שמרת, אתה השם, תשלם לי על הנזק שקרה, תפצה אותי. אוקיי?
זה רק בגלל שזה איסור, הוא יכול לבוא אליי בטענה.
לא, לא, ממש לא. בלתי תלוי לחלוטין. בלתי תלוי.
אם מותר לי לא לשמור, אז אין פה עילת תביעה.
בטח שיש. מותר לך לא לשמור, אבל לא יש זכות לדרוש ממך לשמור. נגיד שהוא לא דורש, נגיד שהוא דורש ולא עשיתי. אז תחשבו למשל, חתמתי על חוזה, בסדר? ולא קיימתי אותו. התביעה של השני כלפי זה לא בגלל שעשיתי איסור. זה בשביל שיש חוזה שחייב אותי לעשות את זה, ולא מילאתי את סעיפי החוזה. זה יכול שאני צריך לפצות אותו למשל על זה, אבל לא הייתי מגדיר דבר כזה כאיסור, זאת עילת תביעה משפטית.
במקרה שלנו אין חוזה, אז בעצם מה שעושה את החוזה זה זה שאסור לנו לשמור.
מה שעושה את החוזה זה חוזה שהתורה עושה מכללה, אמנה חברתית, אבל זה עדיין חוזה, לפי התפיסה הזאת, זה עדיין חוזה בין בני אדם, ולכן עילת, כשאני לא שמרתי, לא בהכרח עברתי איסור. יש... ברגע שלא שמרתי, זה מקים, מה שנקרא בלשון המשפטנים, זה מקים עילה נזיקית. עכשיו הנתבע, הניזק, יכול לתבוע אותי בגלל שלא שמרתי. אם הייתי שומר, הוא לא יכול לתבוע אותי. אבל זה לא שעברתי איסור, לא עברתי שום איסור. אז פה, שימו לב, בעצם, מכאן יוצא, אם אני ממשיך לגלגל את הכדור הלאה, אני פורס לפניכם בעצם את כל החקירות הישיבתיות, אבל אני מנסה להראות לכם מה הקשר ביניהם, או איך זה יוצא מה basic principles, מהעקרונות הראשוניים, כן? אז אני אומר, מכאן בעצם יוצא תפיסה שאומרת שהזכות של השני לתבוע ממני פיצוי יסודה בזה שאני לא שמרתי. לעומת זאת, כפי שאני מניח שרובכם או כולכם יודעים, יש באחרונים דיון גדול אם זה באמת כך. יש מהאחרונים שרוצים לטעון שהזכות לתבוע ממני ממון, של הניזק, לתבוע ממני המזיק פיצוי, לא נובעת מזה שלא שמרתי. עצם העובדה שהשור שהזיק לך שייך לי, מספיקה כדי לחייב אותי, או כדי להקים עילת תביעה, לא כדי לחייב אותי, צריך להיזהר פה, אלא כדי להקים עילת תביעה. בסדר? אנחנו נראה בהמשך שבכל מקרה צריך שאני לא אשמור כמו שצריך, בלי זה אי אפשר לחייב אותי. אז נחזור עוד לשאלה, אז מה ההבדל בין שתי ההבנות האלה? אבל לענייננו כרגע, שתי ההבנות האלה זה או שהרשלנות בשמירה היא עילת התביעה הנזיקית, בגלל שהתרשלתי בשמירה, לכן הניזק יכול לתבוע אותי. אפשרות שנייה, לא. לא הרשלנות בשמירה היא עילת התביעה הנזיקית, אלא עצם העובדה שמה שהזיק לך הוא ממון שלי, הוא שייך לי. אז אני אחראי למה שהוא עשה, בלי קשר לשאלה איך שמרתי ומתרשלתי ואם יש איסור ואין איסור, בלי קשר לכל הדיונים הקודמים. ואז בעצם יוצא שחובת השמירה אין לה מעמד משפטי. אין לה מעמד משפטי. ואז לכאורה הייתי מצפה לשייך אותה ליורי דעה, לכל היותר. לכל היותר יש עליי חובה לשמור או איסור אם לא שמרתי, אבל זה לא קשור להידיינות המשפטית. בהידיינות המשפטית, מה שהניזק בא אליי בטענות, זה בגלל שהשור שהזיק לא שייך לי. הוא לא מעניין אותו אם שמרתי כמו שצריך, לא שמרתי כמו שצריך. עצם העובדה שהשור שייך לי, מקימה עילת תביעה. שוב אני אומר, זה מה שאמרתי עכשיו הוא לא מדויק. כי זה כן מעניין בסוף אם שמרתי כמו שצריך. אם שמרתי כמו שצריך, אני נפטר, זה מדינה דגמרה, זה אין ויכוח. אבל אנחנו נראה בהמשך שבכל זאת זה לא מסלק לגמרי את ההבדל בין שתי התפיסות שאמרתי עכשיו. זאת התמונה באופן כללי, ולכן הרבה, אגב, לא מעט אחרונים מערבבים בין המישורים האלה. לא יודע אם הם לא היו מודעים, או שזאת הייתה תפיסתם לכתחילה, אבל יש לא מעט טיעונים של האחרונים שאני לא מסכים להם, כי הם לא עושים את ההבחנה, לפחות לא שמים על השולחן את ההבחנה, אולי הם הרגישו והם לא קיבלו אותה, אבל הם לא שמים על השולחן את ההבחנה הזאת בין יורד היה לחושן משפט. והרבה פעמים, ברגע שאני אומר שהרשלנות בשמירה היא עילת התביעה הנזיקית, מיד הם אומרים, אז יש קשר בין האיסור לבין הממון. קצת דומה למה שבנימין אמר קודם. אני לא מסכים.
אני עדיין לא הבנתי, אבל למה יש צד שכן יש קשר בין האיסור לבין הממון? זה נראה שבכל מקרה זה שני מישורים נפרדים. אם אסור לי, אז זה עילת תביעה?
אתה בעצמך אמרת שיש קשר קודם.
לא, הקשר הוא שאותו דבר שהוא סיבת האיסור, הוא גם יכול להיות הסיבה לתביעה.
לא, זה לא מעניין.
בסדר, הבנתי.
אם ככה אנחנו מסכימים לגמרי.
כן, הבנתי, בסדר, אבל למה כן יש קשר? זה מה שאני שואל. האמת זה כאילו שני צדדים.
יש אחרונים שאומרים שיש קשר בין, למשל, דוד פוברסקי, אחרי זה הוא בסוף דוחה את זה, אבל הוא הולך עם זה, שאם אנחנו מבינים שהרשלנות בשמירה היא עילת התביעה הנזיקית, זה אומר שיש איסור. או אם יש איסור, אז הרשלנות בשמירה היא עילת התביעה הנזיקית. אני לא מסכים לזה.
עוד פעם, זה יכול להיות שהוא באמת מניח מה שאמרתי, שזה בעצם מקרה מבחן. אם יש איסור, אז סימן שיש סיבה לאסור, והסיבה הזאת היא גם עילת לתביעה.
למה? למה להניח את זה?
כי למה אסור לי לא לשמור? כנראה שמצופה מבן אדם שישמע,
כן, זה מה שכולם עושים. כן, מה זה קשור לזיקה ביני לבין הזולת?
לא, כי אם הקדוש ברוך הוא תובע מאנשים לשמור, אז סימן שככה צריכים להתנהג, ועכשיו אני יכול להבין
שגם... צריך להתנהג, אבל השאלה אם זה חובה משפטית. השאלה אם אתה...
חובה משפטית היא יכולה לנבוע מאותו חובה שחלה איסור.
יש עליי חובה לתת צדקה, נכון? האם אני יכול לתבוע אותי?
ודאי שלא, כי שם זה לא סיבה מספקת, הסיבה שאני... כי זה לא מגיע דווקא לו.
מה זה בסדר? גם האיסור לא אומר שזה מגיע דווקא לו, זה אותו חילוק. האיסור בזה שממוני הזיק, או בזה שלא שמרתי, אם אני מגדיר אותו כאיסור יורה דעה, אז זה בדיוק כמו צדקה, מה זה קשור?
נכון, אבל האיסור מלמד במקרה הזה שאתה מתנהג לא בסדר. במקרה הזה אפשר להצביע באופן ברור על
הנפגע. אתה מתנהג לא בסדר.
מה? לגבי צדקה?
כן.
אבל מי אמר שאתה נפגעת מזה?
אני צריך צדקה, יש עליך חובה לתת צדקה.
אם אני הייתי מתנהג יפה, אז לא הייתי נותן לך, הייתי מתנותן למישהו אחר.
אני לא יודע, אבל אתה...
אתה צריך להוכיח שאתה נפגע.
עוד פעם, אני נפגע כי אני שצריך... לא, זה לא נפגע, אתה עושה...
אתה לא נפגעת מזה שאני לא נתתי צדקה.
אם שלא, אתה עושה אנלוגיה בין שני דברים, לוקח אותה רחוק מדי. ברור שבעני אין נפגע, זה כל הרעיון. אבל העובדה שיש מצוות צדקה לא אומרת שאני יכול לתבוע אותי. אגב, גם כל שבט העניים לא יכול לתבוע אותי.
זה בגלל שכמו שכל שבט הכהנים לא יכול לתבוע ממך, אם לא נתת תרומה.
למה? אם הם לוקחים כולם ביחד, הם כן יכולים. הם כן יכולים.
הם כולם יכולים לתבוע ביחד? אני לא יודע.
לא, אני אומר שהם לא יכולים, אבל לשיטתך הם היו צריכים להיות יכולים. ושכאן אין כבר זילה חכמה התחילה. כאן כולם מתאגדים ביחד וטובים אותי.
אני לא יודע אם הקונספט הזה של תביעה ייצוגית הוא...
זה מה שאני... עוד פעם, אני לא רוצה להיכנס... לא, ודאי שכן. זה לא תביעה ייצוגית. תביעה ייצוגית זה משהו אחר לגמרי. פה אנחנו מדברים על זה שהם כולם ביחד מתאגדים, לוקחים עורך דין, ועורך דין תובע בשם כולם, אין שום בעיה בהלכה לעשות את זה.
אבל הם לא שותפים, זה מגיע או לרובן או לשימון.
אז זה משנה, לוקחים עורך דין, והם עכשיו...
אז אני יכול, אז הם כן יכול להגיד זה להחכמה.
לא, אנחנו מתאגדים ביחד, אנחנו מקנים את כל הזכויות העוני שלנו לבן אדם אחד, מה זה משנה?
אם יעשו כזה דבר...
אין שום בעיה לעשות את זה, אין שום בעיה לעשות את זה. טוב, בכל אופן, אבל לענייננו, אני רוצה לומר רק...
אי אפשר להקנות את זה, כי זה דבר שלא בא לעולם, הזכות הזאת.
אוקיי, אפשר לעשות את זה, אבל בוא נעזוב, זה לא... הנקודה היא כזאת, אם האיסור להזיק זה איסור של יורה דעה, אי אפשר לגזור ממנו שום דבר על מה שקורה ברובד המשפטי. ומי שעושה קשר בין שני אלה מניח איזושהי הנחה שהיא לפחות לא מוכרחת. מותר להניח הנחות לא מוכרחות, אבל צריך לשים לב שזה המצב, אין הכרח. אוקיי? אנחנו נחזור לזה ואני אראה לכם שיש כאלה שרואים פה הכרח ואני חושב שהם טועים בעניין הזה, אולי נראה כאלה גם היום, במישור אחר. אז זאת המפה. עכשיו בואו נסתכל קצת.
רק צריך להדגיש, אני לא יודע, אבל ברור שלא צריך תביעה של נזק. בממון נזיק, אז הבן אדם הוא מחויב, זה מוגדר כממון אפילו בלי תביעה.
ברור שכן, מה זאת אומרת? אם אין תובע, אין חיוב.
לא, יש נזק, אבל הוא לא יודע מזה, אז אני לא חייב כל עוד, הוא לא לקח אותי...
לא, אבל אתה לא יודע מזה, זה לא קשור, ודאי שאתה חייב, אבל זה נקרא שהוא תובע, זה לא משנה, הוא לא צריך לבוא לבית הדין לתבוע, אבל צריך להיות פה תובע, צריך להיות פה נפגע. יש פה בעל דין שעומד מולי. אז זה לא משנה, אנחנו מדין זכין נעמוד בשמו, לא חשוב. ויש פה שני בעלי דין שעומדים אחד מול השני. אין, זה, נדמה ש... זה המדרש החביב עליי ב... המדרש החביב עליי ב... ויקרא רבה, נדמה, פרשת אמור, אני חושב, על... על... על אלכסנדר שהגיע לאפריקי, והוא רואה שם איזה מלך שהוא שמע עליו ניסים ונפלאות, אז הוא הולך לראות איך הוא שופט בין אזרחי עמו, בני עמו. אז הוא באים לשם שני אנשים שאחד מחר לשני, אחד מחר לשני חצר. בסדר? והשני מצא מטמון בתוך החצר. אז ההוא שקנה את השדה רוצה להחזיר את המטמון למוכר, אומר, אני קניתי שדה, לא קניתי מטמון. וההוא שמחר אומר, מה פתאום, אני מכרתי את השדה וכל מה שבא, כולל המטמון, המטמון הזה הוא שלו. אז הם הולכים להתעצם בדין מול מלך אפריקי. בסדר? ואז מלך אפריקי מוצא פתרון חסידי נפלא, יש לך בן, יש לך בת, שהתחתנו ביניהם ויקחו את המטמון. אבל זה החסידים, הרי זה לא מעניין, זה לחלשים. אני שואל את השאלה, מה באמת הדין? אל תעשה לי פה פטנטים. מה באמת
הדין? מה הדין? זה לא שאלה משפטית, זה שאלה
מסתכלת. לא? זה ראש. יש ראש על זה.
אין תובע ונתבע, מה אתה תובע?
בוא, זאת אומרת, במקום שבו הזכות, אני תובע לתת לו את הכסף, לא רוצה להחזיק, זה גזל בידיי.
תזכיר את זה אם אתה לא רוצה להזכיר. אתה תובע
שלחייב
אותו לקחת.
אתה צריך שיהיה מישהו שזכותו נפגעה, כדי שאפשר יהיה לנהל פה משפט, כדי שיהיה שייך לחושן משפט. אם אין זכות שנפגעת, אז אין חושן משפט. לכן לא רק שלא ברור מה הדין פה, אלא השאלה היותר יפה זה למה אין בכלל דיון על זה בפוסקים ובגמרא כי זה לא דיון משפטי, זה לא מעניין את אף אחד. אוקיי? אז בשביל החסידים זה טוב עם הבן והבת, אבל אנחנו, כשאתה שואל מה הדין באמת, הדין באמת הוא שתלכו, תרביצו אחד לשני, תעשו מה שאתם רוצים. תעזבו אותי במנוחה, זה לא עסק שלי. איך זה התקשר לפה? למה זה הזכיר לי את זה? עכשיו הייתה איזושהי הערה שהזכירה לי את זה.
על דין, שאמרנו...
בלי נתבע, אם שאין נתבע, אז יש...
אוקיי,
טוב. רצינו בעוד חיוב שהתורה הטילה בלי...
מה?
רצינו בעוד חיוב, אם נגיד שנזיקין, זה באמת לא חיוב שנובע מחמת זה, רצינו בעוד חיוב ממון שהתורה הטילה עליי בלי איסור?
חיוב ממון שהתורה הטילה עליי בלי איסור? לא, אני לא זוכר כרגע.
שם מסוים.
יש דברים שהם כמובן תוצאה של חוזה. למשל חיוב בשומרים. חיוב בשומרים, אז אם נגיד הממון עבד ואני משלם, לא יודע אם אפשר להגדיר את זה כאיסור. עכשיו כמובן ששומרים נמצא בברייתות שם בפרק ראשון של בבא קמא כחלק מאבות נזיקים. זה רבי חייא ורבי יושעיה שם. אבל, ולכן זה קצת דומה לנזיקין, לא יודע אם זאת באמת פרשה לגמרי נפרדת. אבל זה בעצם חיוב שהוא חיוב חוזי, ולא חיוב שיסודו באיסור. לפי התפיסה שאני מציג פה בנזיקין, גם נזיקין זה בעצם חיוב חוזי במובן מסוים, למרות שכמובן לא היה פה חוזה בין שני הצדדים, אלא התורה יוצרת אמנה חברתית, איזשהו חוזה בין כלל החברה, אבל זה חיוב בין אדם לחברות, זה לא חיוב שיסודו באיסור, אוקיי? אגב, בהרבה מקומות, תראו, יש תוספות בבבא קמא בדף י' א', לגבי, כן, הרבה אחרונים מביאים את זה, לגבי טומאת יולדת. שתוספות אומר שם, שאם יש ספק, אם יש שיליה, אם יש מקצת שיליה בלא ולד, יש ספק לגבי הטומאה שלה, ויש ספק לגבי אם מותרת לבעלה, כי יולדת גם אסורה על בעלה, ואז התוספות אומר שיש הבדל. יכולים להיות מצבים שבהם היא לא תהיה טמאה, אבל תהיה אסורה לבעלה או להפך. האיסור לבעלה זה ספק איסור, והתומעה זה ספק תומעה. אז אם זה היה ברשות הרבים, אז מבחינת התומעה היא מותרת, אבל מבחינת האיסור לבעלה היא אסורה. אם זה היה ברשות היחיד, אז הפוך. ואז מביאים משם ראיה, שלמרות שהאישה שנתמת אסורה על בעלה, זה, יש סיבה משותפת לשניהם, אבל זה לא שאחד הוא סיבתו של השני. זה לא שהתומעה היא הסיבה לזה שהאישה אסורה לבעלה, אלא היא גם תומעה וגם אסורה לבעלה, אבל זה שני דברים בלתי תלויים, ולכן אחד יכול להופיע בלי השני, או להפך. ולכן גם במקום שבו, למשל בגזל, יש איסור לגזול ויש חובה לשלם. האם החובה לשלם זה בגלל האיסור? מי אמר? חובה לשלם זה בדין ממוני גבח. נגיד קטן שגזל גם צריך לשלם. אין עליו איסור. אז יש איסור ויש חובה לשלם, אבל החובה לשלם זה לא בגלל האיסור. שני דברים שונים, אוקיי? אותו דבר בהרבה מאוד. בעל תלין פעולת שכיר. יש חובה לשלם ביומו תיתן שכרו, צריך לשלם, אוקיי? עכשיו, ביומו תיתן, החובה לשלם והאיסור, שניהם מופיעים ביחד. האם אחד הוא סיבה והשני הוא תוצאה? אני בכלל לא, בכלל לא בטוח. שני דברים. שני דברים קורים פה. יש פה היבט משפטי ויש פה היבט איסורי. בשכר שכיר זה יותר, יותר מסובך, נדמה לי, אבל זה מתחיל בחוזה שם, אבל נעזוב את זה. בכל אופן, אז לכן אני אומר, השאלה האם יש עוד מקרים שבהם יש חובת תשלום בלי איסור, יכול להיות שכל המקרים הם כאלה. זה שיש איסור זה נכון, אבל לא בטוח שהאיסור הוא הסיבה לחובת התשלום. שני דברים שונים. אנחנו יודעים, בני דודינו הסטטיסטיקאים כבר לימדו אותנו שקורלציה וסיבתיות זה לא מילים נרדפות. זאת אומרת, שני דברים יכולים להיות קורלטיביים, אחד, להופיע אחד יחד עם השני, אבל זה לא אומר שאחד הוא סיבתו של השני, או השני הוא סיבתו של הראשון. לפעמים יש קורלציה, אבל היא לא סיבתית. טוב, אז אני רוצה לשתף פה, התחלתי לשתף פה את הקובץ, בואו נראה קצת מקורות ככה להתחיל להתעסק בשאלות האלה מבפנים. אז תראו את הטור בתחילת ש"ח, הוא מדבר על אדם המזיק. כשם שאסור לגנוב ולגזול ממון חברו, כך אסור להזיק ממון שלו. אגב, הקבצים האלה שאני משתף כאן, אלה קבצי סיכום של השיעור, שאחרי זה גם יופיעו במודל ובדרופבוקס. בסדר? אז אתם תוכלו לראות הכל, את המקורות וגם את הסיכום שאני עושה. אני פשוט משתמש בקובץ הזה גם כדי לקרוא מתוכו את המקורות בשיעור, זה הכל. נגדיל קצת כדי שתהיה לכם יותר קל לראות. כשם שאסור לגנוב ולגזול ממון חברו, כך אסור להזיק ממון שלו. אז מה הוא אומר פה? קודם כל הוא קובע שיש איסור, נכון? זה לא, אמנם אין מקור לזה לכאורה, אבל הוא אומר, כמו שאסור לגנוב ולגזול, כך אסור להזיק. נראה, עוד פעם, זה לא לגמרי הכרחי, אבל בהחלט נראה, שהטור מבין שהאיסור לגנוב ולגזול הוא כנראה גם המקור לאיסור להזיק. זה לא רק אנלוגיה באלמה, אלא כיוון שאין מקור לאיסור להזיק, אז הטור מרגיש שהוא צריך להביא לנו את המקור. מה המקור? זה האיסור לגנוב ולגזול. בסדר? אז זה לשון הטור. מה כותב בשולחן ערוך? אסור להזיק ממון חברו, אותו דבר בשין עין חד, כן? אסור להזיק ממון חברו, ואם יזיקו אף על פי שלא נהנה, חייב לשלם. אז מה רואים כאן? הוא לא עושה את האנלוגיה לגניבה ולגזלה, למרות שכמובן הטור עמד לו מול העיניים. הוא משום מה בחר לא להעתיק את הלשון הזאת של הטור, ולא לעשות את האנלוגיה לגניבה ולגזלה. הוא אומר, אסור להזיק ממון חברו, ואם יזיק, אף על פי שלא נהנה, חייב לשלם. מה שכן רואים בשולחן ערוך אבל, שהאיסור להזיק, איכשהו נצמד לאם יזיקו, אף על פי שלא נהנה, חייב לשלם. אז היה מקום להבין, ועוד פעם זה לא הכרחי, שיש איזושהי זיקה בין האיסור להזיק, לבין החובה לשלם עם אם יזיק. שימו לב, כל זה מדבר באדם המזיק. אנחנו בינתיים רק על אדם המזיק, לא על ממון המזיק. לא ברור מה המקור לאיסור, אבל יש איסור, כך כותב השולחן ערוך, והשולחן ערוך גם קושר לזה את החובה לשלם.
הוא מוסיף על פי שלא נהנה, זה משמעותי.
כן, כי זה לא תשלומי הנאה, זה תשלומי נזיקין, זה פיצוי.
לא, אבל עכשיו זה בעצם טענה על האנלוגיה בין גניבה וגזלה להזק. בגניבה וגזלה הוא כן נהנה. גם אם הוא לא נהנה, אבל הממון אצלו.
כן, נכון. עוד שגם בגניבה ובגזלה, התשלום הוא לא תשלום הנאה, זה תשלום פיצוי, או החזרת הממון.
נכון, החזרת הממון, לא, אבל אם הייתי נהנה, אז היה מקום לדמות, להגיד, אני נהניתי, אז קיבלתי ממון.
קח את השוטה. אתה צריך להחזיר. קח את השוטה שגזל. בסדר? אז הוא אפילו לא נהנה במובן שהממון הוא שלו. בסדר?
עכשיו, אז זה לא באמת גזל.
השאלה אם הוא חייב להחזיר, או שרק אנחנו לוקחים כדי להשיב את הממון לבעליו, אבל ברמה העקרונית, את הממוני גבח כמובן יש פה עדיין, זה ממון שלי.
אבל הוא לא זכה בו, זה לא בבעלות השוטה עכשיו.
זה נאמר, אבל...
זה שהוא מחזיק את זה ביד.
על טענת ממוני גבח, מה שאני רוצה להראות משם, היא קיימת בגלל שהממון שלי, נמצא אצלך, לא קשור לשאלה אם נהנית. זה שאתה במקרה גם נהנה מזה, כי ממונך התרבה, זה לא מהותי לעניין.
אני מסכים, אני מסכים, אבל, אבל אדם שגזל בלי, שהזיק בלי להזיק, אז שם אין את... הזיק בלי ליהנות, שם אין את הטענה של ממוני גבח. כי הוא אף פעם לא היה אצלי, רק גרמתי לך נזק, לא קיבלתי כלום.
העילה, העילה הנזיקית אומרת, שלמרות שאין אצלך ממון, כיוון שאתה פגעת בממון שלי, אתה צריך להשלים את מה
שפגעת. נכון, ובנקודה הזאת זה שונה מגנב וגזל. גנב וגזל כן מחזיק אצלי חתיכת ממון או ענה שהוא קיבל.
עכשיו, בשין פייטט, שזה מדבר כבר על ממון המזיק, אז אומר הטור ככה, כשם שאסור לאדם שיזיק את חברו, ואם יזיק חייב לשלם, כך צריך לשמור ממונו שלא יזיק, ואם יזיק חייב לשלם, אז הוא ממשיך את האנלוגיה שלו, הוא מתחיל מגנב וגזלן, ועובר לאדם המזיק. כאן הוא עובר מאדם המזיק, לממון המזיק. כן, אתה צריך לשמור. אבל בדרך, הוא מכניס גם את החובה לשמור. ועוד פעם נראה שהוא קושר את הצריך לשמור את ממונו שלא יזיק, לזה שאם יזיק, חייב לשלם. זאת אומרת, מכאן נראה שהוא רואה קשר בין החובה לשמור את ממונו שלא יזיק, לבין החובה לשלם. האם זה אומר שיש קשר בין האיסור לבין הממון? לא בטוח. כיוון שיכול להיות שמה שהוא אומר צריך לשמור את ממונו, פירוש הדבר, חובת חושן משפט. זאת אומרת, לזולת יש זכות לתבוע ממני לשמור את הממון שלי שלא יזיק, לא איסור, אלא זכות משפטית. ולכן אם אני לא שמרתי, והוא נזק, הוא יכול לתבוע אותי שאני אשלם. אז אפשר גם לפרש ככה את ה... את הטור, ואז יכול להיות שמה שהוא אומר צריך לשמור את ממונו, אין הכוונה לאיסור יורה דעה. צריך לשמור את ממונו, הכוונה קביעה משפטית. ברמה המשפטית, זכותנו, זכותה של החברה, לדרוש ממך לשמור את ממונך. ואם אתה לא שמרת, זה לא אומר שעברת איסור ברמה האיסורית, היורה דעה, אלא זה עילה לתבוע ממך את הפיצוי. בשולחן
ערוך... אדם מזיק באונס.
מה?
שאדם מזיק באונס.
אדם המזיק.
אבל לפי הגישה שהאונס זה לא נקרא שהוא מעשה שלו, זה לא מתייחס אליו
בכלל המעשה. אז באמת הם יגידו שבאונס גמור אדם לא חייב, זה מחלוקת ראשונים הרי. יכול להיות שהמחלוקת היא בדיוק על זה. זה מחלוקת תוספות ורמב"ן, אם באונס גמור אדם גם חייב או לא. בשולחן ערוך בסימן שין פייטה, את המקביל לטור שראינו, אז הוא אומר, כל נפש חייב שהוא ברשותו של אדם שהזיקה, חייבים הבעלים לשלם. שמים לב, מאוד מעניין, אני עושה את ההשוואה לטור כדי שתראו מה הוא משמיט. וזה לא השמטה סתם, כי הרי הוא הולך בעקבות הטור כל הזמן, אז כשהוא בוחר להתנסח בלשון אחרת, בדרך כלל שווה לחשוב למה הוא בחר כך. אז תשימו לב, קודם כל הוא לא ממשיך את האנלוגיה מאדם המזיק לממון המזיק. והוא לא עובר דרך החובה לשמור, גם לא מוזכר. הוא מתחיל ישר מהשלב השלישי של הטור, רק השלב השלישי של הטור מופיע פה. שמה? שאם הממון שלי יזיק, אני חייב לשלם. לא כתוב פה שיש חובה לשמור, לא כתוב פה שיש איסור להזיק, ובטח לא כתוב מה המקור לאיסור להזיק. לא עושה אנלוגיה לאדם המזיק. כלום, כל זה לא מופיע בשולחן ערוך. היה אפשר ללמוד, ועוד פעם, זה ללמוד ממשהו שהוא משמיט, אז תמיד צריך להיזהר עם המסקנות האלה, היה אפשר ללמוד שהוא כנראה בוחר בלשון הזאת, כדי לומר לי שהוא לא רואה קשר בין החובה לשמור לבין החובה לשלם. שני דברים שונים, אם בכלל יש חובה לשמור, עוד נראה בהמשך. אבל הוא לא רואה את האי השמירה כעילה של התביעה הנזיקית. אלא מה כן? הזכרתי קודם את האפשרות השנייה. עצם העובדה שיש ממון שהוא ברשותי, מחייבת אותי לשלם. אני אחראי למה שהממון שלי עושה, לא כי לא שמרתי כמו שצריך. זה פשט לשונו של השולחן ערוך. כל נפש חיה שהוא ברשותו של אדם שהזיקה, הוא מקפיד גם ברשותו ולא שלו, כי זה גם שומר, חייבים הבעלים לשלם. זאת אומרת, זה ממש נשמע כמו משפט, שזה הטלת אחריות, ולא סנקציה על מי שלא שמר כמו שצריך. אתה אחראי למה שממונך עושה, אוקיי? אז אם הייתי צריך להצביע על ההבדל בין לשון הטור לבין לשון השולחן ערוך, קצת נראה שהם מתנסחים בשני האופנים שתיארתי למעלה. השאלה היא אם המעילה בשמירה היא הבסיס לתשלום, כמו שאומר הטור, או שהשולחן ערוך אומר לא, עצם העובדה שזה ממוני מחייבת אותי בתשלום. ושוב פעם, כולם מסכימים שצריך לשמור, אבל זה נראה עוד מעט. תראו את לשון הרמב״ם למשל, בלכות נזקי ממון, ושימו לב, זה בלכות נזקי ממון, ולא בלכות חובל ומזיק. אני מדבר על ממון המזיק. כל נפש חיה, שהיא ברשותו של אדם שהזיקה, כמו השולחן ערוך, הבעלים חייבים לשלם, שימו לב, שהרי ממונה מזיק, יותר מפורש מאשר בשולחן ערוך. באמת מוזר שהשולחן ערוך בוחר את לשון הרמב״ם על פני לשון הטור, אבל הוא משמיט את השהרי ממונה מזיק. אולי זה נראה לו מובן מאליו, אני לא יודע, כי מבחינת התוכן נראה בהחלט שהוא לומד כמו הרמב״ם. שעצם העובדה שממוני הזיק, יש לי אחריות לפצות את הניזק. עצם העובדה שממוני הזיק, לא זה שהתרשלתי בשמירה או כל מיני דברים כאלה. האם אין חובה לשמור? תראו ברמב״ם הלכות נזקי ממון, פרק ה', בהמה שהייתה רואה ופרשה ונכנסה בשדות ובכרמים, אף על פי שעדיין לא הזיקה, מטרין בבעליה שלושה פעמים. אם לא שמר בהמתו ולא מנעה מלראות, יש רשות לבעל השדה לשחוט אותה שחיטה כשרה, ואומר לבעליה, בואו ומכרו בשר שלכם, מפני שאסור לאדם להזיק ולשלם מה שהזיק, אפילו לגרום הנזק אסור. פה כבר נראה שיש איסור להזיק, ואפילו יש איזשהו קישור לחובת השמירה, למרות שהקישור הזה פה נעשה בצורה מאוד מאוד עקיפה, כן, אם לא שמר בהמתו ולא מנעה. אם לא שמר בהמתו ולא מנעה, לא כתוב שבגלל זה הוא חייב לשלם, זה כתוב שבגלל זה יש רשות לבעל השדה לשחוט אותה, כי זאת השמירה שלה. למה שחיטה קשרה? כדי לא להפסיד את הממון של בעל הבהמה, שלא לצורך. אם השחיטה היא לא קשרה, אז בעצם הבשר לא שווה כסף, או שווה מעט כסף, אז אתה מזקת לו שלא לצורך, אתה צריך לשחוט שחיטה קשרה. אבל באופן עקרוני, גם ברמב״ם פה, אין קישור בין חובת השמירה לבין חובת התשלום. מה שהוא אומר זה שאסור לאדם להזיק ולשלם מה שהזיק. אז יש פה איסור להזיק ולשלם מה שהזיק. בסדר? אבל זה באמת משתמע, טוב, אפשר לדון פה, אבל זה לא שבגלל האיסור יש חובה לשלם. אלא האיסור קיים גם אם שילמת, זה לא משנה כלום. אתה חייב לשלם בגלל שאתה אחראי למה שממונך עושה, כמו שראינו ברמב"ם בפרק א' הלכה א'. כמו מה שכתוב זה שאתה גם, יש לי זכות לדרוש ממך לשמור, ואם אתה לא מבצע את זה, אני אשמור במקומך. ואם אני צריך לשחוט את הבהמה שחיטה כשרה, בשביל לשמור עליה שהיא לא תזיק לי, אז זה מה שאני אעשה. כי זכותי לשחוט, לשמור את הבהמה במקומך. פה זה נראה כמו דרישה משפטית של אדם מחברו לשמור את הממון שלא יזיק לי. זה לא איסור במובן של יורה דעה. בסוף, המשפט המסיים ברמב״ם כן נראה כמו איסור. כי אסור לאדם להזיק ולשלם מה שיזיק. אבל האיסור הזה הוא באמת לא איסור שלא לשמור שמפוצה על ידי התשלום. גם אם שילמת נשאר האיסור. האיסור נשאר. וזה בהחלט אפשר היה להבין את זה כאיזשהו איסור של יורה דעה שלא קשור לעניין.
אז למה הרמב״ם מזכיר את זה אם זה לא קשור לעניין?
כי הוא נמצא בלכות נזקי ממון, אז הוא מזכיר גם את האיסור.
לא, אבל יש את המילה מפני שאסור. זאת אומרת, זה הסיבה שיש רשות לבעל השדה.
לכן יש רשות לבעל השדה לשחוט. כי אם לא, תן לבהמה הזאת להזיק לך, תתבע אותו והוא ישלם לך והכל בסדר.
לא, יכול להיות שאני יכול למנוע ממנו גם לעשות את זה מלכתחילה. יסוד אותה עילה של התביעת נזיקים יכולה להיות עילה מספקת כדי למנוע ממנו להזיק מראש.
זה מה שאומר
הרמב״ם. למה צריך להגיע לאיסור? לא, אבל הסיפה שלו, אתה אומר, הוא מדבר על איסור.
כי מי אמר שמותר לך להזיק לו?
של יורה דעה.
כי מי אמר לך שמותר לך להזיק לו? תדרוש ממנו פיצוי אם בהמתו הזיקה לך. מי אמר שמותר לך לשחוט את הבהמה שלו?
לא הבנתי.
מי אמר לך שמותר לך לשחוט את הבהמה שלו?
איך אני אמנע את זה? זה סתם שאלה, מי אמר לי שמותר?
אל תמנע, תתבע אותו והוא ישלם לך.
בסדר, אתה תמיד, אתה יכול להגיד את זה גם אם זה אסור. מי אמר שמותר לי למנוע ממנו לעבור איסור?
זה מה שאומר הרמב"ם.
קופין על המצוות?
כן, בגלל שיש עליו איסור גם ככה, ואתה יכול להכריח אותו או לכפות אותו לא לעבור על האיסור, זה מאפשר לך לא רק לטבוע אותו אחר כך אם הוא יזיק לך, אלא גם לשחוט אותו לכתחילה שלא יזיק.
זה, אני חושב שזה לא, לא הכרחי הקשר, משני הכיוונים. גם אם היה אסור, לא בטוח שמתיר לי לשחוט לו את הבהמה.
אני לא אמרתי שזה הכרחי, אבל אם הרמב"ם מוצא קשר כזה, נדמה לי שזה ההסבר הסביר לקשר הזה. אני לא אומר שבהכרח צריך להיות קשר כזה, אני מסכים שלא חייב להיות. אבל אם הרמב"ם כבר עושה קישור כזה, מסתבר שהקישור הוא לאיסור יורה דעה ולא על חושן משפט.
למה? גם איסור חושן משפט יכול להוות אילה.
אבל אין איסור חושן משפט. הרמב״ם אומר שבחושן משפט זאת אחריות, זה לא חובת השמירה, אילת התביעה הנזיקית.
טוב, אתה מניח את זה, זה גופה מה שרצית להראות מהרמב״ם.
לא, אני ממשיך את זה מההלכה הקודמת ברמב״ם.
הבנתי, אוקיי, הכל נשמח על ההלכה הקודמת.
כן, כן, אם אני רוצה להראות פה קו אחיד, נדמה לי שזה ההסבר הסביר. אני מאפשר להתווכח על פרטים, אבל נדמה לי שזה ההסבר הסביר. אוקיי. נראה לי שאנחנו נעצור כאן. טוב, אנחנו נעצור כאן. שימו לב, הדף שאני שמתי בה, ואני, עוד פעם, אני אדאג לזה שהוא יהיה, מקווה, שאני אצליח לדאוג לזה שהוא יהיה נגיש לכם, במודל הוא כבר נגיש, אבל בדרופבוקס הוא מכיל גם כבר הכנה לשיעור הבא. אוקיי? אז תוכלו להשתמש בו כבר גם לקראת השיעור הבא, שבו אני אמשיך את המבוא. אני מקווה שאני אגמור אותו בשני שיעורים, אולי נצטרך עוד אחד, נראה. אוקיי, אם יש מישהו שרוצה לשאול או להעיר, אז בשמחה, אם לא, אז ניפרד כידידים.
שר כוח.
ברוכים תהיו.
תודה רבה.
תודה רבה.